היי, מאזיני ומאזינות שיר אחד.
נהנים להזין לנו כשאתם רצים?
שוטפים כלים?
עומדות בפקק?
נהדר.
אבל רק שתדעו, יש רגעים שצריך גם לראות. למשל, כמו הרגע הזה.
תמיד אומרים, אני עושה שירים כדי לשמח, אני רוצה לשמח. לא, לא כל השירים צריכים לשמח. יש שירים שנועדו בשביל לתת לך איזה זבנג כזה, איזה ביתה לראש.
או זה?
את כותבת שיר, מתכוונת למשהו. למי אכפת למה התכוונת? כאילו, ברגע שרצית את השיר, הוא של המאזין. הוא של האנשים הנפלאים שלוקחים את השיר אליהם.
שיר אחד בכאן 11, בטלוויזיה. תוכנית חדשה עם שירים ישראלים אהובים וסיפורים מפתיעים שעדיין לא סיפרנו ושאתם חייבים לראות. בועז שרבי, ריטה, מירי מסיקה,
מוניקה סקס, חנן בן ארי ועוד המון יוצרים וקולות שעומדים מאחורי הפסקול של כולנו.
שיר אחד, עכשיו גם על המסך, מדי שבוע בכאן 11 ובכל זמן בכאן בוקס.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
זה כל הזמן האור והחושך, זה כל הזמן. זו מערכת החיים שלנו פה.
אומנות אמיתית, אתה לוקח כאב נוראי, בסבל נוראי, ופתאום אתה הופך אותו למשהו עם תקווה.
ואז הציניות נשארת במגירה, ואתה לא נוגע בה. אתה מתייחס לחיים באהבה, לחמלה ולחיוביות.
שירים, או כל כתיבה, זה לסדר את העולם החדש, והפעם כמו שצריך.
האישה שאיתי היא פרי גן העדן, מחליקה על פניי כמו מים על אבן.
היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור מאחורי השיר האישה שאיתי. שיר ספרדי שנוצר בימי הדיקטטורה של פרנקו ונולד מחדש בישראל בימים שאחרי מלחמת לבנון הראשונה. זה סיפור על מוזיקה שיש בה תקווה ועל הכוח היחיד שעומד למול המלחמה, האהבה. קצת אחרי מלחמת ששת הימים, כשדייוויד ברוזה היה נער בן 12, הוא עבר עם ההורים שלו ואחותו לספרד.
בעצם הייתי צריך להמציא את עצמי מחדש, תכלס, לא היו לי חברים, לא הייתה לי שפה, לא היה לי שום רקע למקום.
הוא בכלל חלם להיות צייר, אבל שם לב שהחבר'ה מתחילים לנגן.
הביאו גיטרות לבית ספר וזה, ולי לא היה. חזרתי הביתה איזה יום, ולקחתי את הגיטרה שלי מבלי לשאול.
אמא של דיוויד, שרון אהרון, הייתה אחת הזמרות הראשונות שגם ניגנו גיטרה בארץ.
ערב של שושנים,
קליטת את השירים הישראלים הראשונים פחות או יותר. לא אהבתי את זה במיוחד, כי זה היה לוקח את אמא שלי ממני. גם היה יוצא ממנה אישיות בימתית מאוד מאוד חזקה. זה היה מפחיד אותי.
כילד הוא רק רצה להתרחק מהבמה. אבל כשהוא הבין שהמוזיקה תוכל לעזור לו להשתלב, למצוא שפה, הוא התחיל לנגן על הגיטרה של אמא שלו שירים אחרים לגמרי.
Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much for mine and me except an old guitar and an empty bottle of booze. של ג'וני קאש, A Boy Named Sue. זה היה מין הוואי של בית ספר, יותר מהכל. ואחר כך זה היה הוואי שלקח אותי בדרכים, וכל הזמן פרטתי.
דיוויד הנער התחיל לפתח תודעה ועמדה פוליטית למול הדיקטטורה שפרנקו השליט בספרד.
ראיתי את החברים שלי ממש עוברים איסורים, מעצרים, עוקבים אחריהם, המון סיפורים. אחד נרצח במלחמת האזרחים, ואבא של אחד בכלא בגלל עניינים פוליטיים.
בערבים הוא הסתובב עם החברים שריססו כתובות גרפיטי ברחובות, והם אלה שחשפו אותו למוזיקה הספרדית.
La mujer que yo quiero no necesita.
La más bella niña de nuestro lugar.
חלק מהשירים ההם נכתבו על ידי מתנגדי השלטון.
השימוש בפואטיקה בשירה
הייתה דרך של מתבטא נגד המשטר, נגד פרנקו, נגד הדיקטטורה. זה נתן לי כל כך הרבה השראה, לא ידעתי שיהיה לי שימוש בזה יותר מאוחר.
דובר צהל מודיע כי היום פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן, וכוחותינו פועלים נגד התוקפים.
ב-1973, כשפרצה בישראל מלחמת יום הכיפורים, דיוויד בן ה-18 החליט לעזוב את ספרד ולחזור לבד לארץ, עם גיטרה ושלושה תקליטים.
האח הגדול של החבר הכי טוב שלי בילדות, רון פונדק, אח שלו אורי נהרג, הייתי בכזה כאב. זה היה או להישאר בספרד ולהמשיך ולך תדע אם אתה מתגרה בגורל של עצמך, או יאללה, סע לארץ.
הוא רצה להתגייס לקרבי, אבל בגלל אסתמה וסיווג ביטחוני נמוך, מצא את עצמו יושב בשין גימל עם הגיטרה.
אני אשאר בזה לעצמי.
אחרי שנה וחצי של שמירות, השמועה שהוא מנגן ושר, פרסה כנף והגיע לצוות ההווי של חיל האוויר. דיוויד הביא לשם את אחותו טליה, שגם חזרה לארץ, והם שרו בשלישייה עם דפנה הרמוני.
Sing to the fallen eagle, helicopters fly, chase them down the mountain, chase them till they dies. They say that it's good sport and shoot them all.
הם עושים את זה עם קולות וכפיות, וההיסטריה בעיצומה והקהל להם משתגע.
יום אחד, כשדיוויד היה בחופשת שחרור, הטלפון בבית שלו צלצל. בצד השני של הקו הייתה החברה מהצבא. היא סיפרה שמחפשים גיטריסט וזמר למופע של יונתן גפן.
יצחק קלפטר עובר איזה משבר, והוא צריך לעזוב את ההפקה. צריך מחליף. דפנה הרמוני במקרה שמע את זה, אבל אני מכירה מישהו, צלצלו אליו דיוויד. באתי אחרי 5 דקות לעשות האודישן, ממש.
ודיוויד ברוז הבא עם זקן כזה ארוך.
זה יונתן גפן בקולו מתוך הארכיון. דיוויד עמד מולו, תפס את הגיטרה והתחיל לנגן ולשיר.
I'm just a poor boy, though my story seldom told. I've squandered my resistance through a pocket full of mumbles, such a promises. All eyes in jest in the man he is, what he wants to be. Disregard the rest. La 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 la.
כזה, אוקיי? אז אני שר את זה, ואז אני דופק איזה רומבה. ו...
כשהוא שר, אני נמאסי.
אז אני אומרתי, אוקיי, היום יום ראשון, יש את השירים האלה ואלה, תוכל ללמוד עד יום רביעי, יש הופעה בצוותא.
תוך יומיים הוא למד ממתי כספי, שהיה המנהל המוזיקלי, את כל השירים.
וביום רביעי הייתי על הבמה, ושרתי את שיר אהבה בדואי, ו... אני כותב מכתב, הדף נגמר לי, אני רוצה אותך, אני ומה... והופעה הראשונה שלי בצוותא עם יונתן גפן. צוותא, המקה, קודש הקודשים של הרוק הישראלי, המוזיקה הישראלית והתיאטרון.
ישב לך זה להקה, ובשנייה אחת, אני שהייתי כוכב עם השערות והג'ינס וכל זה, נשכחתי, הוא היה לי לבנות.
שיחות סלון היה השם שיונתן גפן נתן למופע. פרפרזה על שיחות שלום.
היונה הלבנה כבר זקנה, יותר מדי מלחמות עומדות אצלה בתור. היונה הלבנה כבר זקנה, ענף הזית מתייבש לה במקור.
היו בו שירים וסטירה, ביקורת פוליטית וחברתית על המציאות פה בארץ.
עכשיו מגיע שר השיטפון, מחזיק מפה ורובה. מדבר על עתיד המזרח התיכון, בכל מהיום הוא מקווה.
בחודש נובמבר של אותה שנה, נשיא מצרים אנואר סאדאת הגיע לביקור בישראל. זאת הייתה הפעם הראשונה שמנהיג של מדינה ערבית נחת כאן. לרגל המאורע, יונתן כתב שיר חדש. הוא בא עם המילים לדיוויד ואמר,
מספיק עם השירים של קלפטר, בוא תתחיל להוסיף משלך. הוא נתן לי טקסט. הוא אמר, תלחין את זה. הוא נתן לי 48 שעות. אני בחיים לא הלחנתי. אני יושב על הספה עם הטקסט.
עם הגיטרה על הספה בבית אורף בתל אביב, דיוויד הלחין את השיר הראשון בחייו.
השיר נכתב כמעט לפני שנה עם בוא נשיא מצרים ארצה. כתב יונתן גפן, ואז קראנו לזה שיר שלום מספר 349 קו נטוי א'. עוד מעט זה יהיה שיר של העבר, אבל בינתיים ויהיה טוב, יהיה טוב, כן. לפעמים אני נשבר.
הם הסתובבו עם המופע במשך 10 חודשים בכל הארץ, 20 הופעות בחודש. והיה איזה ריטואל כזה לפני שעלו לבמה, מאחורי הקלעים, שבו דיוויד ניגן ושר לעצמו בספרדית. סוף שבוע אחד, דיוויד ויונתן החליטו לנסוע לסיני.
ואנחנו יורדים לנואבה לחופשה, הוא ואני. וכמובן, אין לנו עניין לשלם. אז אני אופיע, ונקבל 2 חדרים. מה רע?
וכמו לפני כל הופעה, דיוויד בריטואל מנגן ושר שיר בספרדית.
זה בדיוק היה שיר אחד מאוד מאוד נוגע ללב, די מדכא.
La más bella niña de nuestro lugar hoy
vivo. יונתן כבר הרבה זמן רוצה לשאול אותי מה זה השירים האלה הספרדים שנשאר לעצמי לפני הופעה, ככה מתרגש לבד. הוא נורא רוצה להבין על מה הטקסטים. אני עייף מלהסתכל עליך נהנה וחופר בתוך שירים מלאים ברגש והתרגשות, ואתה כולך נכנס לעולם, ואני אף פעם לא מבין על מה אתה מדבר ומה אתה כל כך מתרגש. תביא לי גם.
דיוויד מיד סיפר על השיר ועל הזמר.
אמרתי, זה שיר של פאקו איבאנז, שאני מאוד אוהב, וזה על בחורה צעירה מאוד נישאה, למחרת הבן שלה הלך לצבא, למלחמה, ולא חזר, והיא נשארה עכשיו אלמנה לכל חייה.
הוא המשיך והסביר מה אומרת כל מילה בשיר, ועלה לבמה להופיע. ובזמן הזה, יונתן הלך לחדר שלו.
ואחרי זה 30 שנה, הוא מגיח מהחדר שלו, נותן לי את הנייר הזה. תשאיר לי את זה.
בכפר שלנו יש ילדה קטנה, רק אתמול נישאה היא וכבר אלמנה, לבדה יושבת כשהלילה בא, לאמא תשפוכי את מר ליבה, רוצה לבכות בין גלי.
דיוויד ויונתן התחברו ונוצר ביניהם קשר עמוק.
אני סקרנתי אותו והוא סקרן אותי. כשאני הייתי הקוסמופוליט והוא היה הקולחוזניק, אני הייתי זקוק לשפה. הוא החזיק בשפה. אני החזקתי במוזיקה. במקום הזה ממש התחברנו. לא יכולתי לבקש מתנה יותר גדולה מאשר להכיר את יונתן.
החברות ביניהם פרחה, והם גם העלו מופע זוגי שנקרא דוד ויונתן.
ויונתן היו ביחד בחייהם ובמותם, כמו השמן והרזה, הייתה זאת ידידות מאוד מוצלחת, ואולי הרבה יותר מזה. כשדוד היה רואה אותו בבוקר מאופר עם החלוק הכי ורוד בממלכה, הוא התאהב בו במבט ראשון של אושר ואמר לו, היי, אני אוהב אותך.
אנחנו הזוג הכי נשוי שאי פעם היה במדינה. אחד לשני.
הם המשיכו לתרגם יחד את השירים מספרדית והכניסו אותם למגירה. כי כשדיוויד הוכתם בחברת התקליטים CBS, הוא תכנן להיות ברוק'נ'רול. ב-1982 דיוויד ברוזה הוציא אלבום רוקיסטי בשם קלף. הרבה מהשירים יונתן גפן כתב והפיק אותו מוזיקלית יהודה עדר. ההופעה הראשונה הייתה סולד אאוט.
היה 2,500 איש, היה מטורף. ברמה הזאת של רוק אנד רול, בחורות זורקות עלינו את החזיות שלהם.
אבל הקלפים נטרפו כשפרצה מלחמה.
ממשלת ישראל החליטה להטיל על צה"ל את המשימה להוציא את כל יישובי הגליל מטווח האש של הטרוריסטים המרוכזים בלבנון. שם המבצע, שלום הגליל.
לימים, מלחמת לבנון הראשונה.
שם נגדע החלום ונקטעה הדרך, ופנינו אין לדעת לאן הן מובלות והולכות. אנחנו יודעים שאנחנו עושים ללבנון. יהודה ואני הצטבטנו, צירפו לנו את יונתן גפן, היינו חוליה, חוליית בידור.
ובמקום פנטזיית הרוקנרול האמריקאי, הם מצאו את עצמם מגויסים בארץ אחרת, בשדה קרב.
אני לא יכול לדמי את אריק קלפטון, שאני כאילו מזדהה עם הדמות שלו. הוא הולך ועושה מילואים בלונדון, את מחוץ ללונדון, כאילו זה... פה זה כל כך מובן מאליו.
זה יהודה עדר.
אתה כאמן אמור לייצר משהו אנטי-ממסדי, משהו בוטה, ופה אתה צריך להיות שליח הציבור, זאת אומרת, בבת אחת אתה הופך להיות הבן אדם הזה ששר שירים כדי שהם ייהנו, כדי שהם יחייכו, אתה לא יכול להביא את האמנות הבוטה שלך.
מצד אחד, לא רצינו לשים לב שזו מלחמה, מצד שני אי אפשר היה להתעלם מזה עם כל מה שמסביב, והריח של אחרי קרבות. הכניסה הראשונה ללבנון הייתה איומה, כי ממש נכנסנו אחרי התקפה של אש ידידותית שבה נהרגו די הרבה חיילים שלנו בשיירה, ונדרשתי לנגן עד שיביאו מורפיום ולפצועים וכאלה. היה כואב.
ישנים ביום הראשון ליד מסעיות ומלאנו פצצות מצרר, אלה רימונים קטנים כאלה.
היינו בתוך שדה קרב.
אני פשוט לא הבנתי איך דיוויד נרדם. דיוויד ישן בין שנינו, היינו בשקי שינה, בחוץ, כאילו, מתחת למסעית. ולדעתי הוא פשוט הוריד מסך.
יש לי איזה מין יכולת להוריד מסך.
וזה היה לנו מאוד טראומטי.
התייסבנו למופע לסיירת שריון במבואות ביירות, אחרי שרבין המליץ לצבא בחום להדק את המצור.
זה הזמן שחשבו להיכנס למערב ביירות, לתפוס את ערפאת. עכשיו, יונתן היה בקצה.
בסוף המופע אמרתי לחיילים,
אל תעיזו להיכנס לביירות, אל תעיזו להפגיז את ביירות, זה אוכלוסייה אזרחית.
כשאתם מפציצים אוכלוסייה אזרחית, אתם פושעים. גם שם יש אמהות, גם שם יש ילדים. ואיך שאמרתי את זה, הגיע אליי סרן חיובי שאמר, אתה במעצר.
מגד קם להרביץ לו. יונתן מסתתר מאחוריי, וזה הכל מול החיילים. ותוך שזמן קצר פינו אותו, וגם הודיעו לו שהוא משוחרר לעולמי מהווי בידור, זאת אומרת, לא רוצים אותו.
שלחו אותו חזרה הביתה, אמרו שהוא יוצר יותר מדי דמורליזציה.
אבל הוא היה על הקצה, מבחינת רגשית, והתברר שאחרי זה הוא היה מאוד מאוד פוסט-טראומטי.
הייתי הלום קרב, עצוב, ומאוד מאוד לא מרוצה מהעולם.
הוא הלום קרב מאוד 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 קשה מששת הימים וממלחמת יום כיפור.
ומה אני אגיד לכם? למרות שהשתתפתי בכמות יפה של מלחמות ישראל, רק כשעצרו אותי במלחמה הזאת, הרגשתי שקצת ניצחתי.
אחרי שיונתן הלך, כן, וחזר לישראל, אז דיוויד ואני המשכנו להופיע עוד חודשים.
בפני חיילים, בכל גזרה, בכל מקום, תחת אש. המלחמה הייתה טראומטית בהרבה מובנים. כבר הייתי אבא לשני ילדים, הייתי מילואימניק, הייתי בן 25. הייתי בחזית. הגעתי עד קרוב לדמשק, ואני ביליתי קרוב ל-90 יום בלבנון עצמה.
רמב״ם, רמב״ם, שתיתי פה ושם. רמב״ם, רמב״ם, רמב״ם פתגם. בוא ננסה.
וזאת הקלטה מתוך הופעה לחיילים פצועים בבית החולים רמב״ם בחיפה. כשדייוויד חזר מהמלחמה לתל אביב, הוא היה במשבר אישי ומקצועי. רק דבר אחד היה לו ברור, שאין עתיד לאלבום הרוק שהוא הוציא.
האלבום נגמר, קלף נגמר. לא היה איך להניע אותו, לא היה מצב רוח לזה. המדינה הייתה די בדיכאון. זאת אומרת, היו לנו טייסים בשבי, היו 500 ומשהו הרוגים, היו פצועים אין ספור. מצב לא טוב, המצב מאוד מאוד קשה.
זוכר, רותי הייתה מלאת חיוניות, והיא קלטה פשוט שאני לא יכולתי להוציא מילה מהפה. אני חושב שהיום כשאני מסתכל אחורה, הייתי באיזה מין מצב שכמו מין הלם קרב.
רותי, שהייתה אשתו וגם המנהלת שלו, הציע שיעבוד על השירים שהוא ויונתן תרגמו מספרדית. הם היו שירים יפים ורומנטיים, מלאי אהבה ותשוקה לחיים.
אני חושב שזה היה תרופה. בשירים האלה אין שום דבר שהוא מקומי.
לא יוצא לך איזה מין כאב נוראי כשאתה שר את זה, כי אתה לא בא כתוצאה מביקורת עצמית או מדינית או לאומית.
דיוויד ורותי באו עם ההצעה לטלמה אליגון, שהייתה מנהלת אומנותית והמפיקה של דיוויד בחברת התקליטים CBS.
אני חושבת שהוא היה בדיכאון. ואני חשבתי ככה להוציא אותו מזה. עם התקליט. זה היה המניע וגם היה תקציב. שלא היה רוח גדול.
לא צריך הרבה תקציב.
היה לי בראש רק גיטרות.
תשב לבד עם הגיטרה. נקליט זה כמו הספרדים, לבד עם הגיטרה, תעשה את השירים האלה.
דיוויד חזר אל השירים ששמע בנעוריו בספרד, ואל התקליטים שהביא איתו לישראל.
Dentro de tu alma sé que estoy, aunque tú lo trates de ocultar.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera?
היה לי את הנשק הקטן שלי, שזה שלושה אלבומים שהבאתי מספרד. ואחד מהם הוא שסרט, וזה אלבום נקרא מדיטרניו.
היה בו שיר אחד שדיוויד זכר במיוחד.
למוכר כיוקיירו.
האישה שאני אוהב. שיר שכתב והלחין...
ז'ואן מנואל סרט. הוא עכשיו הוא גדול הסינגר סונגרייטרים הכותבים והזמרים הספרדים בעולם היום.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita.
את השיר הזה דיוויד שמע עם החברים הספרדים שלו. סרט היה כבר אז אומן מוכר שלא מפחד להתבטא נגד הדיקטטורה. מאוחר יותר הוא גם גלה מספרד בגלל צו מעצר שהמשטר של פרנקו הוציא נגדו. אבל בשיר הזה הייתה מחאה מסוג אחר. לא בצורה ישירה נגד השלטון, אלא כזאת שנלחמת בעבור הזכות לאהוב. הוא גם מזכיר שם את האהבה של לפני המלחמה.
זה הסרנדה הכי מפרגנת שאיש או אישה יכולים לשיר לבן אדם שהם אוהבים. חוץ מדבר אחד שהוא אומר, הוא אומר, בבקשה רק... שזה יהיה בינינו מה שקרה פה. שלא תדע. היה לשתור. דאז. כבר מאז התגרש ממנה.
דיוויד כתב על דף את המשמעות של מילות השיר בעברית. זה הלך ככה.
La mujer que yo quiero no necesita.
האישה שאני אוהב לא צריכה לרחוץ את עצמה כל לילה בימי קדושה.
Agua bendita. Tiene muchos defectos.
יש בה הרבה חסרונות, בסוגריים דפקטים, אומרת אמי.
Y demasiados huesos.
ויותר מדי עצמות, אומר אבי.
Pero ella es más verdad.
אבל היא יותר אמיתית מלחם ואדמה.
Mi amor es un amor.
האהבה שלי היא האהבה שלפני המלחמה. שתדעו בסוגריים בשביל האינפורמציה.
על בסיס המילים שדיוויד העביר לו, יונתן תרגם את השיר, ודיוויד תפס גיטרה, ניגן ושר אותו.
האישה שאיתי אינה מתעקשת לרחוץ את גופה בברכה מקודשת.
כאילו גאוני, זה אחד לאחד. איך זה יכול להיות שזה מתחרז? זה גם אומר משפטים כמו בריכה מקודשת. אגווה בנדיטה זה מים מבורכים, זה blessed water. אבל בריכה מקודשת זה עוד יותר.
היא לא בשבילך, כך היא ממלמלת. אבא אומר שרזה היא כמו שלט. אבל היא אמיתי. יותר מכולנו זו אהבה פה בזמנים לפני שנולדנו רק אני יודע
והייתה מילה אחת בתרגום שדיוויד ממש התעקש עליה
מי פרו מי סקלקסטריקס מי סמנטה החנרים הכלבים הזיונים
במשחקים
על
הכל
ויתרתי
זיונים בוא נדבר על זה
בואי
מה במקור כתוב שם?
במקור אין זיונים בכלל וגם יונתן לא רצה להכניס זיונים ואני חפצתי למה אמרתי זיונים זה הדבר הכי תמים שיש הכי אנושי שיש ומי שלא מתעסק בזה לא חי וזה נורא יפה וזה הוסיף פלפל לשיר וזה יצר את השיר ליותר ישראלי ממה שזה היה במקור ומסכן חואניטו.
מסכן חואניטו.
זה בעצם ז'ואן, מנואל סראט, שכתב את זה. במקרה יונתן זה גם חואן. אז מסכן חואניטו, אני בכלל לא קשור לסיפור. אני? אני מסיפור אחר.
רותי ברוזה פנתה ללוי להב והציע לו להפיק את האלבום. הוא היה אז אחרי חתונה לבנה, שנחשב לכישלון בזמנו, ונתפס כמפיק של תקליטים גרנדיוזיים שמבזבז כסף. ולא מתאים לתקופת משבר כלכלי שאחרי מלחמה. אז רותי ודייביד לא סיפרו לחברת התקליטים עם מי הם עובדים.
לקחנו את התקציב ולא גילינו לחברה איזה סוג אלבום אנחנו הולכים לעשות.
ולוי, מהצד שלו, פשוט התאהב בחומרים. גייס נגנים ויצר סאונד חדש לגמרי.
טופים של רוק אנד רול וגיטרה ספרדית, זה היה מיקס כזה מאוד מאוד מיוחד.
האישה שאיתי היא פרי גן העדן.
הוא ביקש ממנו לנגן בעוצמה מטורפת, ואחרי זה הוא שלט בזה, הוא לקח את הכל אחורה. זה כמו שאתה שומע צרחה של מישהו, אבל היא לא פה, אלא נמצאת בעמק ליד.
והנושאים והשפה והשירה שלי הייתה טובה.
בעיניי זה אחד האלבומים הגדולים שהופקו בטח בישראל, אולי גם בעולם.
תוך זמן קצר האלבום היה מוכן.
ואז קראו לי לשמוע.
זאת שוב תלמה.
אני הבנתי שזה נהדר, אבל אני התעצבנתי קצת שלא אמרו לי שום דבר.
אף אחד לא ערב אותה. זה לא היה הכיוון שהיא בחרה בו. זה לא מה שהיא חיכתה לו.
יש שטוענים שאני קמתי ועזבתי מרוב עצבים, ואני לא זוכרת את זה, אבל אני מאמינה שיכול להיות שעשיתי את זה.
העצבים של תלמה נשטפו מהר, כי בחברת התקליטים פשוט השתגעו מהשירים. האלבום, שנושא את שם השיר "האישה שאיתי", יצא ב-1983 וזכה להצלחה מטורפת.
בחנות שבתחנה המרכזית בתל אביב נמכרו 1,000 תקליטים בשבוע, וזהו סי ישראלי וגם בינלאומי. אתה לא חושב שחל איזה שינוי בעקבות המלחמה האחרונה שהייתה, בעקבות תקופת הרוק הארוכה, שפתאום חיפשו משהו שקט יותר, לירי?
יכול להיות שאחרי המלחמה האחרונה גם, אתה יודע, סוג השירים האלה שהם כאלה רומנטיים ומלאים באהבה, נשפחים, ואפילו אישיים מאוד יכולים להיות. זה בטח מסוג הדברים, כמו שלי היה כיף להביא את הטקסטים האלה הביתה אחרי שתרגמנו אותם, ולשאיר אותם לרותי. ואני בטח בן אדם ממוצע, כמו כל אחד, שבכיף שלו להביא לאשתו או לחברה שלו משהו כזה.
זה היה אלבום שהיה בו... הייתה בו נחמה.
השיר "האישה שאיתי" היה מלא באהבה ותשוקה, אבל כשהוא התנגן ברדיו הישראלי, היה פיפס שצנזר את המילה "זיונים".
החברים, הכלבים, הזנים, המשחקים על הכל ביטרתי.
ואז אפשר להפסיק לשמוע את השיר הזה ברדיו. בשביל הפיפס. זה הפיפס הראשון עכשיו בהיסטוריה של מדינת ישראל.
ב-1984, ז'ואן מנואל סראט הגיע לביקור בארץ.
עשו לו מסיבת עיתונאים בשדה תעופה, אז ברוך בואך, וולקאם וכל זה. אחד העיתונאים היה לו איזה הערה של תודה שאתה שר את השירים של דייביד ברוזה. הוא רוצה להרוג אותי. אבל אז הוא אומר לי, התרגום כל כך טוב שזה כבר לא שיר שלי.
היום התלמידים שלא יודעים שזה מתורגם. חושבים ש... יונתן גפן כתב את הטקסט, לא חושבים שזה על פי.
האישה שאיתי זה האישה שלי. כשאני כתבתי האישה שאיתי, זה נהיה מטבע לשון בארץ.
בשנת 2012, דייביד ברוזה אירח את סראט במופע בתל אביב. ושם על הבמה הם שרו יחד והחזירו את השיר לשפת המקור שלו. והקהל הצטרף. וכך התחברו האנשים שיצרו את השיר הזה, יחד עם ההיסטוריה מרובת המאבקים והמלחמות שמלווה את חייהם. סראט, שגלה מארצו, חזר אליה אחרי שפרנקו מת, וספרד הפכה לדמוקרטיה. הוא שר שם גם היום, ודייוויד שחזר לארץ בעקבות מלחמת יום כיפור ואיבד את דרכו בעקבות מלחמת לבנון, המשיך לנדוד ולהופיע בארץ ובעולם. שניהם מצאו במוזיקה כוח ונחמה.
הייתי חייב למצוא המשכיות. אהבה זה הדבר המשותף לכולנו. אז אנחנו יודעים שהנפש לא קרסה. That the spirit has not given in. זו לא בריחה, זו יצירה.
מרגש מאוד לראות ים של אנשים. אני מקווה שכולם רגועים, מוכנים אפילו לאהבה. מכה חזקה של אהבה אולי תהיה פה הלילה.
האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ואסף רפפורט על עיצוב הסאונד, ולמור גם על הנגינה. בצוות שיר אחד חברים גם תומר מולביטזון ואייל שינדלר. תודה לנועם פלג, עדן אוחיון ועמרי קפלן על הסיוע בהפקה. תודה לביביאנה דויץ' ולולו קבאיירו לוי על התחקיר והתרגום מספרדית. תודה לבילי סגל גזליוס ולרונן וייס מהארכיון של כאן. תודה אחרונה ומיוחדת ליואב קוטנר ולפרויקט תיעוד יוצרים במוזיקה הישראלית של מפעל הפיס, על הקטעים מתוך הרעיונות עם יונתן גפן ודייוויד ברוזה. פרקים נוספים של שיר אחד אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.
האישה שאיתי אינה מתעקשת לרחוץ את גופה בבריכה מקודשת. היא לא בשבילך, כך אם היא ממלמלת. ואבא אומר שרזה היא כמו שלך. אבל היא אמיתית יותר מכולנו, זו אהבה כמו בזמנים לפני שנולדנו. רק אני יודע האישה שאיתי אינה מתעקשת בכל לילה אכתוב לה עוד
לאישה שאיתי כל כולי התמכרתי, והיא גם זרעה בשדות שחרשתי. בבוקר אני מתעורר אליה, בחושך אני מגשר של שפתיה. אני שלה עכשיו וכל מה שהיה לי, החברים, הכלבים, הזיונים, המשחקים, על הכל ויתרתי. מסכן חואני האישה שאיתי כל כולי התמכרתי, אך אל תגלו לה את מה שאמרתי. אל תגלו לה את מה שאמרתי.